ברשות אחינו היקר, רבי מאיר, הצדיק, הגאון, השם ישמור אותו, יברך אותו וישמח אותו, אנחנו בדרך כלל נמנעים כמעט בצורה גורפת להגיע להזכרות ואירועים כאלו שפרטיים. זמננו יקר ואנחנו משתדלים לנצל את הזמן להועיל לכלל עם ישראל, אבל כאן באנו לכבד את רבי יריאל היקר והצדיק, שהוא מהנאמנים והמסורים ביותר לכבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, איש רב פעלים, איש צדיק. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יברך אתכם רבי יריאל הצדיק ואת כל משפחתכם, ושהדברי תורה שנאמר יהיו לנו נשמת הסבא הנפטר מאיר משה בן מסודה. בעזרת השם נשמתו תהיה צורה בצורה חיים ויעלה ויתעלה בעולם העליון. אנחנו הולכים וקרבים לקראת ימי התשובה, חודש אלול, חודש אלול, ראש השנה, זמן של קרבה לקדוש ברוך הוא, זמן שבו הקדוש ברוך הוא מצווה כל אחד ומורה לכל אחד ואחד באופן אישי לקחת אחריות עמוקה ואמיתית וחזקה על החיים שלו, לא לחיות את החיים בצורה כזאת של יום רודף יום, שכל יום אדם עושה את אותם מעשים וכל יום אדם עושה דברים שהם אולי שטותיים ואולי לא מועילים לו בכלום, ובגלל שזה המעשה המזדמן וזה המעשה הקל ביותר הוא עושה אותו. הקדוש ברוך הוא מצווה את אדם להתפקח ולקחת מבט עמוק יותר, אמיתי יותר, חודר יותר על כל החיים שלו, ולשים סדר עדיפות חדש ולהחליט החלטות חדשות בחיים מה נכון ומה לא נכון לעשות. והכלל הראשון, הצעד הראשון לפני שאדם בונה את העתיד שלו זה להסתכל על אחורה מה נכון ומה לא נכון לעשות, לקחת מסקנות מאחור, לקחת תובנות מאחור ועל ידם לבנות את העתיד. זה בעצם התשובה. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ורוצה שאדם רק יהיה בוכה ומתעונן כל הזמן על מה שהיה, אלא התשובה אמורה לתת לאדם מבט לאחור ולהסתכל איפה טעיתי, מה עשיתי רע, איזה נזקים קרו לי, איזה מחירים כבדים שילמתי על זה שלא הלכתי בדרך השם, ולכן האדם ישתפר וילך ויעלה ויגיע למקומות מרוממים וגבוהים הרבה יותר. זה בעצם סודה של התשובה. אבל הרבה מאוד אנשים חושבים על מה אני צריך לעשות תשובה, על מעשים קשים, על עבירות חמורות, על דברים שהם לאווים, על דברים שהעונש שלהם הוא מיתות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, דברים שחייבים עליהם מלכות, על דברים כאלה אני צריך להצטער ולעשות תשובה. אם לא, למה שאני אהיה בצער על דברים קטנים, כל מיני מנהגים, כל מיני דברים שהם רק מדרבנן? אדם יכול להגיד, ימחה לי, יסלח לי, לא קרה כלום, אם אני לא עד כדי כך יקפיד ולא עד כדי כך יעשה תשובה ויתחנן לקדוש ברוך הוא שימחה לי לדברים האלה. אבל ממש לא. אדם צריך לדעת שכל תשובה שהוא עושה, כל בחייה שהוא בוכה על אבונותיו, כל רצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, כל פעם שהוא מצטער על זה שהוא לא הלך בדרך הישרה והטובה במדויק כפי שהקדוש ברוך הוא ציווה ממנו, גם באמת אם אין חטא שהוא צריך לתקן על ידי התשובה הזאת, הוא פותח פתח גדול, הוא פותח צוהר עצום שיועיל לו ויועיל לזרו ותמיד יהיה בעזרו. אדם זקוק לישועה, אדם זקוק למשהו מאוד גדול וסבוך שהקדוש ברוך הוא יעשה בשבילו, גם אם אין לו את הזכויות, גם אם אין לו את הכוח לבקש את זה מהקדוש ברוך הוא, אם היה זמן שבו אדם עשה תשובה מעומק הלב, בו אדם פתח את ליבו בפני הקדוש ברוך הוא, בזכות רגע הזה של פתיחת הלב, הקדוש ברוך הוא ישיב לו ולבני בניו שכר וטוב עד בלי די. אם נסתכל ונתבונן בכל הדינים של טומאה וטהרה, נראה דבר שהוא פלא עצום ופלא גדול ביותר. היום רוב הדינים האלה כבר לא מצויים, לא שכיחים בינינו, אלו דינים שכבר לא נעשים בעם ישראל, אבל אלו דינים שליוו את עם ישראל אלפי שנים, מי שהקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל על כל חוקי התורה, ועד חורבן הבית השני, אלו היו דינים שליוו כל יהודי ויהודי בכל צעד שהוא עשה בימי חייו. טומאה וטהרה, אדם היה נוגע בשרץ, אדם היה בא במגע עם מת, אדם היה נטמע באיזה תומה שיצא מגופו, הוא היה נקרא תמה והיה מובדל ומרוחק מעם ישראל, והיה תהליך שלם שהאדם הזה היה צריך לעבור, כל תומה והתהליך שהתורה צוותה שהאדם שנטמע צריך לעבור, ורק על ידי התהליך הזה האדם היה ניתר. היום כבר אין את זה, כולנו בחזקת תמאים, כל עם ישראל כבר אלפי שנים לא יודעים מה זה להיות טהור באמת, כולנו תמאים בתאומות מסוימות, אנחנו לא יודעים מה זה תחושה שבאמת אדם טהור לגמרי, לא מכירים את התחושה הזאת, אפילו אדם הצדיק הגדול ביותר, והקדוש הגדול ביותר מאז חורבן בית המקדש, הוא טמא, הוא לא טהור בהגדרה שלו, בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן של בתי המקדשות היו קיימים ועומדים, יהודי היה יכול להתאר ולהרגיש את הקרבה ואת השלמות הרוחנית הגדולה ביותר, ובדינים האלה של תאומה וטהרה לא נסביר ונגיד את כל הדינים האלה, כי זה תורה שלמה שאין לסוף, וכל תומה יש לה את הפרטים ואת הדינים שלה איך ניתרים, אבל אדם שנטמע באחד מהתומות, תהליכי הטהרה והתהליכים שמוצאים את האדם מהטומאה ומביאים אותו אל טהרה, בדרך כלל זה תהליך כזה. יש טומאות אחרות שצריכים לעזות על האדם הזאת מאפר פרה אדומה ועוד, אבל בדרך כלל ברוב המקרים סוף התהליך הוא תהליך כזה. אדם צריך לטבול במקווה, יש פעמים שזה ביום השביעי אחרי שהוא נטמא, יש פעמים שזה באותו יום, שהוא נטמא. האדם שנטמא צריך לטבול במקווה טהרה לפני השקיעה, באמצע היום אדם צריך לטבול במקווה טהרה, והוא עולה מהמקווה טהרה. אף על פי שהוא טבל במקווה טהרה, הוא עוד לא ניטר טהרה שלמה, הוא עוד לא טהור, הוא עדיין נקרא טמא. עד שתשקע השמש, עד שהשמש תשקע ותגיע, יגיע זמן צאת הכוכבים, רק אז הוא נחשב אדם טהור. אחרי ששקע השמש והגיע זמן צאת הכוכבים, אז האדם נחשב טהור, למרות שהוא כבר טבל במקווה, והמקווה זה הדבר שמוציא את האדם מטומאה לטהרה. אף על פי כן אדם עוד לא נעשה טהור, כל עוד השמש ברקיע, אדם עוד לא נעשה טהור. השמש שקע, הלילה פרס את כנפיו על העולם, רק אז האדם נהיה טהור. אז האדם נהיה טהור, אז אם בזמן שבית המקדש קיים, אם הוא הכהן, הוא היה מותר לו לאכול מאכלים של תרומה, מאכלים שעם ישראל תרם לכהנים, ויש בהם קדושה מסוימת, כל אותו האדם, הכהן תמה, הוא לא יכול לאכול את המאכלים האלה, מרגע שהשמש שקע, אז הוא יכול לאכול את המאכלים האלה, אבל קודשים, מאכלים שהיו למזבח, מאכלים שהכהן מקבל קורבנות, אלו מאכלים שהוא לא יכול לאכול עד למחרת, עד שהוא מביא קורבן. בדרך כלל רוב הטהרות, רוב היציאה של אדם מטומאה לטהרה, אם הוא אדם רגיל, אז הוא אמור לטבול במקווה, לחכות עד סוף היום שתשקע השמש, ואז הוא נהיה אדם טהור. אם הוא אדם כהן שיכול לאכול כהן, או אדם שהביא קורבן, ויכול לאכול חלקים מהקורבנות מהקודשים, הוא צריך לחכות למחרת, עד יום למחרת, אותו תהליך עובר, הוא טובל במקווה. ממתין ומחכה עד שתשקע השמש ויצא את הכוכבים, ולמחרת הוא יכול להביא קורבן, והקורבן הזה כבר מתיר אותו לכל קודשים, והוא נהיה קדוש בכל הקדושות. צריך להבין, אדם טובל במקווה, אנחנו מבינים, התורה ציפתה שאדם יטבול במקווה, ויש כוח מסוים, סגולה מסוימת במקווה, שבמקום שיש 40 שעה של מים מכונסים אל תוך מקום אחד, אדם שנכנס בתוך המקווה ויוצא ניתר. אנחנו לא יכולים להבין איך זה, אם אדם טבל במעט פחות מים הוא לא ניתר, משהו אחר שפוסל את המקווה הוא לא ניתר, אבל כמו שהרמב״ם כותב, זירת הכתוב, הקדוש ברוך הוא גזר שאדם תמה שיבוא בקרב 40 שעה של מים טהורים, יצא מהם ויהיה טהור. מובן, אדם עשה מאמץ, אדם ניתר, אבל לא מובן, למה אם השמש שקע, אדם פתאום נהיה טהור? מה קשור השמש למה שהאדם עשה? אדם נטמא במעשים שלו, אדם נטמא על ידי דברים שהוא נגע בהם, על ידי דברים שהם באו בקרבתו, איך בדיוק השמש קשורה לזה? השמש שקע, האדם ניתר. כל עוד האדם, השמש נמצאת בשמיים, האדם עוד לא טהור. אדם טבל, אדם קרא את כל ספרי התהילים, את ספר התהילים, אדם קיים את כל הסגולות, כל עוד לא שקע השמש, ביום שבו אדם אמור להיות טהור, האדם לא ניתר. מה קשור רק שקיעת השמש? מה קשור זה שכל עוד יש אור, האדם לא יכול להיטהר? שקיעת השמש זה מה שגורם לאדם להיות טהור. כמו שהפסוק אומר בפרשת אמור בספר דברים, ובא השמש וטהר. השמש בא, השמש שקע, ואז האדם ניתר. הטהרה של האדם תלויה בביאת השמש, שהשמש שוקעת אל תוך הים, זה מה שמטהר את האדם. לכאורה לא מובן, מה הקשר בין הדברים? אדם יטבול במקווה, אז הוא ניתר, והוא טהור לגמרי. לא, אז למחרת, עד שהוא הביא קורבן, אדם משתדל, אדם מקריב מהכסף שלו, אדם מקריב מהממון שלו, ומביא קורבן לקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא ניתר. אבל שהשמש שוקעת, זה לא קשור אליו. הוא יכול לישון במיטה, לא לעשות שום מאמץ, לא לעשות שום תשובה. השמש שוקעת, אחרי שהוא טבל במקווה, זה מה שמתאר אותו. מה הקשר בין הדברים? לכאורה אין שום שייכות ואין שום הבנה למה השקיעה ביאת השמש היא זאת שמתארת את האדם. תחילת השס, תחילת הגמרה במסכת ברכות, במה עוסק בדבר הזה? מה זה ביאת השמש? ביאת השמש בלילה, ביאת השמש ביום, למה אדם ניתר? כל המשנה הראשונה של מסכת ברכות באה לשמיע לנו את הדבר הזה, ממתי קוראים שמה בערבים, משעה שהכל נכנסים בכל בתומתן, מה הקשר בין הדברים? אז יש מעשה אגדתא מאוד חשובה ועיקרית שהגמרה מספרת לנו במסכת עבודה זרה, בדף ח' עמוד א', הגמרה מספרת שמה, שאדם הראשון, כולנו מכירים את הסיפור שהתורה מספרת בפרשת בראשית, שאדם הראשון חטא בחטא הנורא והחמור ביותר ואכל מעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא ציווה את אדם הראשון שהוא יכול לאכול מכל פירות גן עדן, ומפרי אחד בלבד הוא לא יכול לאכול, מפרי עץ הדעת. ואדם עבר על דבריו של הקדוש ברוך הוא ואכל מעץ הדעת. אדם הראשון הצטער, אדם הראשון עשה תשובה, אבל תשובתו לא לגמרי התכפרה. הוא לא זכה שתינתנו לו החיים בחזרה. הקדוש ברוך הוא גזר עליו מיתה, הקדוש ברוך הוא הרג אותו בסופו של דבר. אחרי 930 שנה, אדם הראשון מת מן העולם, והתשובה שלו לא לגמרי הועילה ולא לגמרי תקנה את מה שהיה לו. אבל עוד משהו, עוד איזשהו עניין מרכזי בחייו של אדם הראשון שהגמרה מספרת, הגמרה מספרת שכשאדם הראשון הגיע לזמן של החורף, שאז היום מקדים, הלילה מקדים ובא אל תוך היום, בקיץ היום הוא מאוד ארוך, השקיעה בשעה מאוחרת, בשעה 7, בשעה 8, כשנגיע לימי החורף, תחילת ימי החורף, תחילת זמן חשוון, לאט לאט הזמן השמש מתחילה לשקוע בשעה מוקדמת יותר. אדם הראשון לא הכיר את העולם, הוא היה אדם חדש בעולם, לא היה לו הורה, לא היה לו מורה שילמד אותו מה קורה בעולם, הוא היה אדם הראשון, פתאום יום אל יום הוא רואה שהשמש הולכת ומקדימה את זמן השקיעה שלה. אתמול השמש שקעה בשעה 7, פתאום היא שוקעת בשעה 6:56, פתאום היא שוקעת בשעה 6:50, הוא ראה איך השמש הולכת ושוקעת כל יום יותר ויותר מוקדם. והגמרא מספרת שאדם הראשון נכנס לחרדה גדולה מאוד מזה. הוא אמר, אני כנראה הכסתי את הקדוש ברוך הוא, בזה שאכלתי מעץ הדעת גרמתי לקדוש ברוך הוא צער, ולכן עכשיו הקדוש ברוך הוא מחריב את העולם בגלל מעשיי. היום הולך ונהיה קטן יותר, מה זה אומר? שבא חורבן לעולם, בא הרס לעולם. זה כמו, בדיוק כמו שיום אחד אדם מקום בבוקר ויראה שהשמש לא זורחת, ועוד יום הוא יראה שהשמש לא זורחת, ועוד יום הוא יראה שהשמש לא זורחת, הוא מבין שהדבר הכי מרכזי בעולם, הדבר הכי קבוע בעולם, כמו שמשה רבנו אמר, זה חוקים וגבולות שהקדוש ברוך הוא שם בעולם. ביום יש שמש, בלילה יש לילה, הוא רואה שהקווים האלה והחוקים האלה מתשתשים ולא קיימים יותר בעולם. אדם הראשון נכנס לחרדה גדולה מאוד, והיה צם, והיה מתענה, והיה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיחפר לו. ואז אחרי תקופה מסוימת הוא הבין שזה תהליך שקורה בעולם, שבחורף הימים מתקצרים, בקיץ הימים נרחים, הוא הבין שזה תהליך שקורה בעולם, והוא עשה סעודה גדולה והודה לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו רואים פה? שאדם הראשון עשה תשובה על ידי זה שורה שהיום מקדים ושוקע ונהיה לילה בעולם, הוא עשה תשובה, אבל לכאורה תשובה שהוא לא היה אמור לעשות. זה היה תהליך טבעי, הוא לא עשה איזה עבירה דווקא בעניין הזה שהוא צריך על זה לחפר. הוא עשה תשובה שלכאורה הייתה תשובה לשווא, הוא לא צריך לעשות את התשובה הזאת, זו תשובה שלא הועילה לו, הקדוש ברוך הוא לא באמת רצה להניש אותו בזה, זה סתם איזשהו תהליך שקרה בעולם. אבל בזה שאדם הראשון עשה תשובה בעקבות השמש ששקע, בעקבות הלילה שבא, למה הוא גרם? שכל יהודי ויהודי בזמן שהלילה מגיע, בזמן שיש שקיעה, נהיה לו כוח של טהרה. הוא היה עד עכשיו תמה, מה הדבר שמתאר אותו? השקיעה של השמש, השקיעה של השמש, ההגעה של הלילה, זה הדבר שמתאר כל אדם יהודי וגורם לו שהוא יכול לחזור להיות קדוש, יכול לגרום לו לחזור להיות טהור, יכול לגרום לו לחזור לאכול את המאכלים הטהורים שאם הוא זכאי להם, הוא יוכל. שאלנו לפני כן, מה הקשר? השמש שוקעת, השמש באה אל הים, מה הקשר למעשיו של האדם? אדם לא עשה שום דבר בזמן הזה. נכון, האדם לא עשה שום דבר בזה, שום דבר בזמן הזה, אבל אבי האנושות כולה, אדם הראשון בזמן הזה, על ידי שקיעת השמש, על ידי ביאת השמש, שב אל הקדוש ברוך הוא, בחי אל הקדוש ברוך הוא, הוא פתח דרך וסלל דרך לו ולכל זרו, שתמיד בזמן הזה של שקיעת החמה, תמיד בזמן הזה של תחילת הלילה, יש כוח של טהרה, יש כוח של תשובה, שאדם לא עושה שום מעשה. בסך הכל שוקעת השמש, אפילו אדם יושן, הוא ניתר, הוא יוצא לגמרי מן התומה שלו, והוא עולה למקום הגבוה ביותר. ואם אדם הראשון לפני אלפי שנים שב בתשובה למשך כמה ימים, בזמן הזה, קל וחומר כל אדם ואדם שישוב בתשובה, קל וחומר כל אדם ואדם שידע לנצל את הזמן הזה לקרבה לקדוש ברוך הוא, יתאר, יתקדש ויגיע למקומות הגבוהים ביותר. כמו שאדם הראשון על ידי המעשים שלו קידש את הרגע הזה של שקיעת השמש, של צאת הכוכבים, שבו יש טהרה לכל האנשים, ולמרות שהם טבלו במקווה, זה לא מתאר אותם לגמרי. עד שקיעת השמש, ככה את הזמן הזה, חודש אלול, הקדוש ברוך הוא נתן בו כוח, הקדוש ברוך הוא נתן לו יכולת של תשובה, של התקרבות לקדוש ברוך הוא, של עשיית רצון השם באמת ובתמים. אבל אנחנו יודעים שכל דבר שמסוגל לדברים גדולים, הוא יכול ללכת לשני הדרכים. אדם בזמן שהוא מסוגל, בזמן שיש בו כוח לעשות דבר מסוים, אז אם האדם מספיק חכם ואמיץ וממוקד למטרה לעשות את הדבר הטוב, הוא מצליח לעשות את המעשה הטוב. אבל גם באותו זמן הוא צריך לדעת שיש יצר הרע שנלחם בו, בצורה קשה וחמורה ותקיפה ביותר, להחטיא אותו דווקא בדברים שעל ידם הוא יכול להפגיע אל המקומות הגבוהים ביותר והמרוממים ביותר. מאיפה אנחנו לומדים את זה? הגמרא במסכת יומא בדף ט' שואלת, על מה חרב משכן, על מה חרבה שילה? מה הכוונה על מה חרבה שילה? שילה, זה היה, שם היה המשכן של עם ישראל. עם ישראל היה לו משכן לפני שנבנה בית המקדש, היה את המשכן, שהמשכן, שם היו באים, מקריבים קורבנות, והמשכן הזה חרב. בזמן המלחמה עם הפלישתים, לקחו את ארון ברית השם אל הקרב, הפלישתים השתלטו על הארון, לקחו את הארון בשבי, הרגו חללים רבים מעם ישראל, ובראשם את הכהנים, שהיו מטפלים בכל העניינים של בית המקדש, של המשכן באותו זמן, בניו של אלי הכהן, משכן שלא חרב. הגמרא שואלת, משכן שלא מפני מה חרב? הגמרא אומרת, פני שהיו בו שני דברים. גילוי העריות וביזיון הקודשים. מה הכוונה גילוי העריות וביזיון הקודשים? באותו זמן, מי הייתה המשפחה השולטת? מי הייתה הסוג של הגמוניה? על כל העניינים של הקדושה, על כל העניינים של התארה בעם ישראל, אלי הכהן ובניו, אלי הכהן, הכהן המיוחס עד פנחס, והבנים שלו הם אלו שבעצם שלטו ביד רמה במשכן שלו. והבנים של אלי הכהן הם היו לא שלמים בשני דברים. דבר ראשון, בגילוי עריות, לא חלילה שעשו מעשה רע בפועל של עריות, אלא הם פגמו בעניין מסוים שעקבו את הבעלים לחזור לבעליהם, זה היה פגם שנחשב להם לגילוי עריות. דבר שני, בזיון הקודשים, שהם היו ממהרים והיו שולחים את נערי ישראל להעיד מהר ולזרז, לקחת את הבשר מאנשים שמביאים קורבנות לקדוש ברוך הוא. אותם שני אנשים קדושים שבאו ממשפחות קדושות וטהורות, ממשפחת הכהונה, שכל הקדושה של עם ישראל, כל הרוחניות של עם ישראל הייתה בידיים שלהם, חטאו דווקא בשני הדברים הנוראים האלה, בגילוי עריות, מעין גילוי העריות, ובביזיון הקודשים. איך זה? הם אנשים מיוחסים, הם אנשים שמגיעים מהמקומות הגבוהים ביותר שיכולים להיות, עדיין הם חטאו דווקא בשני הדברים האלה. מדוע, אם נדייק ונסתכל על הגמרא, שואלת, משכן שלו מפני מה חרב? מה זה משכן שלו מפני מה חרב? מחרב מפני גילוי העריות וביזיון הקודשים. למה דווקא בשני הדברים האלה הייתה מלחמה כל כך קשה של הסית רחה באותם שני אנשים על בניו של אלי הכהן? אז אנחנו יודעים שמשכן שלו, איפה הוא היה? משכן שלו בארץ ישראל, הוא היה בתוך הנחלה של שבט יוסף הצדיק. אנחנו יודעים שכל ארץ ישראל מחולקת לשבטים, וכל שבט יש טריטוריה מסוימת. יש אזור מסוים ששייך לשבט הזה. משכן שלו, איפה הוא היה? במקום ששייך ליוסף הצדיק. המקום ששייך ליוסף הצדיק, שם היה משכן שלו. יוסף הצדיק, באיזה עניינים הוא היה שמור ביותר? בעניינים האלה של הברית, בעניינים האלה של היזהרות מגילוי עריות. ביזיון הקודשים גם כן אותו דבר. ביזיון הקודשים הזה שמבזים את המאכלים הקדושים. לוקחים אוכל, בני אליל חטפו ולקחו אוכל שלא היה מגיע להם. יוסף מה עשה? נתן אוכל, סיפק אוכל לאחים שלו. לכאורה המקום הזה של נחלתו של יוסף הצדיק אמור להיות ההפך הגמור. בעניינים האלה צריכים להיות הכי קדושים וטהורים בנחלתו. אבל כן, במקום שיש את היכולת להתקדש ולהתאר ולהגיע למקומות הגבוהים ביותר, היצרה נלחם בכוחות החזקים ביותר ובנשקים הכבדים ביותר שיש לו כדי להרוג וכדי להרוס וכדי להחריב כל חלקה טובה. הזמן הזה הוא זמן שבו אדם יכול לעלות אל המקומות הגדולים ביותר ולרדת אל המקומות הנמוכים ביותר חלילה. הקדוש ברוך הוא ישמור ויברך כל אחד ואחד, והדברים יהיו לעילוי נשמת מאיר משה בן מסעודה בעזרת השם.